שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית קץ והמטרה שלי היא לעזור לאנשים לחיות טוב יותר. בספר שכתבתי, בכתבות, בהרצאות, בפגישות וכמובן בפודקאסט הזה, אנחנו מיישמים את המסקנות והכלים הכי משמעותיים מעולמות הפסיכולוגיה, המחקר והשטח. ומי שרוצה גם ללמוד עוד, מוזמנים להגיע גם להרצאות שלי. יש מצב שאני כבר מגיעה אליכם לעבודה ביום האישה או בפסח, תבדקו, בין בידוד לבידוד אני קופצת לי בין ארגונים. אם כן, בואו לתת לי כיף ולספר לי על פרקים ששמעתם. ומוזמנים גם לשריין מקום בהרצאות הפתוחות. אז ב-25 במרץ 2022 בהרצליה הולכת להיות סדנה שהיא סדנה פרקטית ומרוכזת על איך נחליט, איך נקבל החלטות יותר מאושרות, הגיוניות ומהירות. ויש כל כך הרבה החלטות לקבל בחיים, והשאלה היא איך מקבלים אותם בצורה בריאה ויוצאים מהצומת כמה שיותר מהר. אחר כך, ב-31 במרץ 2022, אנחנו נפגשים שוב בתל אביב, בטוקהאוס שבנמל, כדי לדבר על משמעות בעבודה. העבודה היא הרבה פעמים החיים שלנו, אם נודה בזה או לא, היא נותנת לנו ערך ומוטיבציה ומשמעות, אבל מה קורה כשהיא לא נותנת ורק לוקחת? ועולות שאלות כמו למה לי בכלל לקום בבוקר, איך יוצקים משמעות וגם איך הארגון יכול להציל את המצב. והיום אני עוברת לנושא של הפרק שלנו, אנחנו מדברים ומדברות על חברים, חברויות, החברות שלנו. ואתם יודעים, פרופסור כריסטופר פיטרסון, שהוא היה אחד ממייסדי התחום של הפסיכולוגיה החיובית, היה פותח את ההרצאות שלו בערך ככה. הוא היה אומר, פסיכולוגיה חיובית היא המחקר על מה שהופך את החיים לחיים ראויים לחיות. אבל אם אין לכם זמן להקשיב לי, אז תנו לי רק 5 שניות. ואז הוא היה אומר, other people matter. אנשים אחרים הם חשובים. והיום אנחנו יודעים שלא המשכנתא וגם לא הדיאטה, אלא מערכות יחסים קרובות הן העניין שבונה את האושר שלנו. עכשיו, להיות מוקפים באנשים שאנחנו לא אוהבים, זה מבאס, זה די ברור. אנחנו אפילו מסכימים שעדיף לנו להיות מוקפים במלא אנשים שאנחנו אוהבים, ושכן, אולי קצת יחסר לנו כסף או שנהיה חולים פה ושם, מאשר ההפך, להיות בריאים ועשירים, אבל לבד. רובנו נסכים על זה, בתיאוריה. ובכל זאת, אם נודה באמת, אנחנו לא לגמרי חיים לפי זה. אז איך אתם? האם אתם חיים את החיים שלכם ככה שמערכות יחסים קרובות ואמיתיות הן באמת חשובות? ונכון שזוגיות וילדים קיבלו מעמד כזה שחשוב להשקיע בו, אבל כמה אתם משקיעים במשפחה שכן בוחרים, בחברויות שלכם? היום, הפרק בפורמט חדש ומיוחד. יצאתי לפגוש 2 אורחות עם 2 סיפורים והרבה מחשבה ודברים ליישום. אז נפגשתי עם חני לרמן, שמצאה את עצמה בוקר אחד בגיל 40, מבינה שלמרות שהיא נחמדה וחברותית ואוהבת אדם, אין לה חברות. היא החליטה לצאת למסע, למסע בעקבות החברות שלה. הנה חני.
היי, שלום.
מה שלומך?
מעולה.
אז הזמנתי אותך היום לכאן, כי בעצם יש לך סיפור שאני חושבת שכל אחת יכולה להזדהות איתו, אבל את לקחת אותו רחוק למקום שהוא מעורר השראה. את בעצם קמת יום אחד בבוקר והבנת שאין לך חברות?
הבנתי שאין לי חברות כמו שאני מגדירה חברות. חברות אמת, קרובות, עם קשר שוטף, אותנטי, עמוק. הייתי מוקפת בנשים מבוקר עד ערב, בעבודה, בגינה עם אמאות של הילדות שלי, עם שכנות, מכרות, ידידות, אבל באותה נקודת זמן הרגשתי, וזה מאוד אינדיבידואלי, תחושת בדידות, הרגשתי שהקשרים לא מספקים אותי. התחושה הזאת של לגעת, לא לגעת, של שיחות סתמיות, על איפה את רושמת את הילדה לקייטנה, ואיפה את קונה בגדים וכאלה, זה בהגדרה שלי, אני לא הגדרתי את זה חברות, אמת. אז כן, בגיל שנושק ל-40, יום אחד קמתי ומצאתי את עצמי, שואלת את עצמי את השאלה הזאת, איפה החברות שלך קיבינימט?
וואו, זה לא קל להודות בזה.
נכון.
ככה, קשה לך להיות פה ולדבר על זה?
אני עברתי תהליך מאוד ארוך כדי שלא יהיה לי קשה לבוא ולדבר על זה. זה קטע מטורף, אני חושבת שיש כזאת מבוכה ובושה סביב הנושא הזה, שכל כך הרבה אנשים בעולם חווים, היום כבר לא קשה לי, פעם זה היה מאוד קשה לי.
אז תודה, קודם כל, שאת רוצה להעביר מסר כל כך חשוב, וגם כתבת על זה ספר, שנקרא איפה החברות שלנו, שמגולל גם את הסיפור שלך, וגם עוד מידע, כלים ועקרונות שבעצם יכולים לעזור, בעיקר כן. לנשים, את פונה לנשים, אבל אני מאמינה שזה גם רלוונטי לגברים. אז בואי נתחיל מהנקודה שבה הבנת שאין לחברות.
לפני 12 שנה, כשהייתי בת 38, היום אני בת 50, חזרתי לעיר הולדתי, רחובות, אחרי הרבה מאוד שנים שלא גרתי בה, ובעצם לא שמרתי על קשרי חברות עם חברות הילדות שלי, ומצאתי את עצמי שחזרתי לעיר שאני מכירה בה את כל המבנים, אני יודעת איפה העירייה, אני יודעת איפה הגני ילדים, אני יודעת איפה הקניון, אבל אני בעצם לא מכירה בה אף אחת. באותה תקופה זה היה נראה לי הזוי להתקשר אחרי כל כך הרבה שנים לחברות ילדות ולהגיד, היי, חזרתי, מה נשמע?
כן.
ובאותה שנה שבעצם חזרתי לרחובות, התנתקו שלושת הקשרי חברות המשמעותיים שהיו לי מאז הצבא ומהאוניברסיטה. הרגשתי שאני יותר במעמד של מטפלת מאשר חברה, והחלטתי פשוט לקחת צעד אחורה, ופתאום מצאתי את עצמי בלי מעגל חברתי. עכשיו, לקח לי כמה זמן כאילו להבין מה קורה, אבל היה איזשהו רגע אחד מכונן, שישבתי באוטו, התקשרו להודיע לי שהתקבלתי לעבודה. רגע מאוד משמח.
מזל טוב.
מזל טוב. ואז הטלפון הראשון לבעלי, החבר הכי טוב שלי, שאני נשואה לו כבר 22 שנה, אחר כך לאחותי, אחר כך לאבא שלי, זיכרונו לברכה. ואז התחלתי לגלול במאות אנשי הקשר, נשות הקשר שיש לי בטלפון. מאות. אני חושבת שלכולנו יש מאות, אם לא אלפי אנשי קשר בטלפון, לכמה מהם בא לנו להתקשר בכל מיני רגעים של שמחה ומשבר. ופתאום קלטתי שאני די לבד, כאילו מבחינת חברות.
וואו, איך הרגשת?
זה היה תובנה בפרצוף, מה שנקרא. איך אני אישה נחמדה, חברותית, מעניינת, ככה תפסתי את עצמי, שלא היה לה בעיות לייצר קשרים חברתיים, איך, כאילו, ריבונו של עולם, איך לעזאזל אני הגעתי למצב הזה. והתעמדתי עם השאלה הזאת, איזושהי תקופה, עם התובנה הזאת, שהייתה מאוד לא פשוטה מבחינתי. אכלתי לבעלי את הראש. כן, הוא היה מאוד אמפתי, אבל הוא לא ידע ממש מה לעשות עם זה. נכנסתי לאיזו שגרה שניסיתי במשך איזושהי תקופה פשוט להדחיק את זה, כי זה לא מחשבה נעימה. את לא נעים לך להתמודד איתה, וגם לא ממש ידעתי מה לעשות עם זה. אוקיי, בסדר, אני רוצה חברות חדשות, מה לעזאזל לעשות עם זה. ובעצם אחרי שהבנתי שזה חשוב לי, התחלתי איזשהו מסע של המון עשייה.
כלומר, את החלטת, אני לא ממשיכה יותר עם המצב הזה, אני מוצאת חברות?
כן, החלטתי שזה מספיק חשוב לי בשביל שאני אתחיל לפעול.
את כותבת בספר שלך משהו מאוד מעניין, את אומרת, בילדות, כשאנחנו מוקפים בחברים, כלומר, מוקפים בילדים, אז מי שאין לו חברים, זה הרבה פעמים מרמז על זה שיש איזשהו קושי חברתי. כי, היי, אתם כל היום בבית ספר ביחד, ולא נוצרה אפילו חברות אחת.
נכון.
וכשאנחנו מתבגרים ומתבגרות, אז הרבה פעמים נשאר לנו אותו חיבור. כאילו, אם אין לי חברים, אז סימן שזה מעיד עליי שיש לי בעיה חברתית, או קושי חברתי, או שחסרה לי איזושהי מיומנות אמיתית, כשבפועל זה לא תמיד המקרה, או לרוב לא המקרה, כי אנחנו פשוט מאוד עסוקים, וקשרים מעבר ידלדלו, וכבר נגמר העידן של הצבא, שאנחנו כל היום עם אנשים באותו חדר, ויש אינטימיות שנוצרת מעצם המסגרת. ושלא תמיד זה שאין לי חברים, זה סימן שאני לא בן אדם חברותי, או שיש לי איזושהי בעיה ליצור קשר.
נכון, נכון. אני כותבת על זה בספר, שזה קש שעושה עוול נוראי, שאני חושבת שזה קש תרבותי שעובר בצורה שהיא, את יודעת, לא מדוברת. אף אחד לא יתיישב איתי או איתך או מישהו מאיתנו ואמר, תקשיב, אם אתה פוגש בן אדם מבוגר שאין לו הרבה חברים, תדע שיש איתו בעיה. כן. או שהמשתנים והיומיום של, כמו שאמרת, של ילד או של נער, נערה, ששוהים כל היום עם החברים שלהם וכאילו יש להם את כל הזמן בעולם לייצר חברויות, זה לא אותו דבר כמו אישה בת 40, שהיא גם עובדת במשרה מלאה, שהעבודה היא לא פלטפורמה לייצר בחברויות, כי אני מנהלת תוכנית השמה לאנשים עם מוגבלויות, וכל יום אני פוגשת במקום אחר בארץ עובדת שלי, אנחנו צוות שטח, וזה לא מתאים שאני אהיה חברה של העובדות שלי, ואחר כך עסוקה עם הילדות, שאז היו קטנות לפני 12 שנה, ואז גם זוגיות לתחזק אותה ולשמר אותה זה חשוב, והורים מזדקנים, ואז בעצם מגיע הערב, את גמורה מעייפות, ולמי יש כוח בכלל להשקיע עכשיו בחברות, ולהתחיל להרים טלפון, ולהתחיל לשתף, ולהתחיל להקשיב לה, ובכלל להניע את האוטו, ולנסוע לפגוש אותה, ולהתאמץ, אז אנחנו לא מתאמצים. ואז מגיע איזשהו רגע, כמו שלי היה רגע של שמחה, ויש נשים שרגע של, של משבר, למשל בספר יש גם לא רק את הסיפור שלי, יש 25 מרועיינות, הכי צעירה בת 23, הכי מבוגרת בת 84, שמספרות את סיפורי החברות שלהם. אז יש מרועיינת בשם שרון, שסיפרה שביום שהיא התגרשה, כל המעגל החברתי שלה התגרש ממנה. אז ברגע של משבר, אתה גם פתאום יכול לגלות שאתה לבד, שזה ממש קשה.
ממש. אז מה עשית? כבר את קמת בבוקר, אמרת, אוקיי,
מה עשיתי? שינסתי מותניים?
כן.
התחלתי ללכת לחוגים של נשים, אבל מה שקרה, הלכתי לחוג ריקוד מקסים. הגיעו לשם נשים מקסימות, אבל כולם מגיעו את 5 דקות לפני. מתנשקות, מתנשקות, מתנשקות. אהלן, 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 אהלן. ואז נכנסות, רוקדות, עושות את מה שהן עושות, יוצאות החוצה, מפטפטות עוד 5 דקות, ובוחות הביתה. כאילו, המרחב הוא לא פלטפורמה לייצר אינטימיות, היכרות. כאילו, היו נשים שרקדתי אחריהם משהו כמו 4-5 שנים.
אחריהם? כלומר, היית בשורה כאילו, מאחוריהם?
בשורה מאחוריהם. 4-5 שנים. אני לא ידעתי את השם שלהם.
Oh.
עוד פעם סיטואציה שאתה מוקף באנשים, אתה לא מצליח לייצר אינטימיות.
וניסית עם מישהי?
אז זהו, היה איזשהו שלב שככה מישהי מצא חן בעיניי, וניסיתי איזה מוב פיצי פיצי כזה, והיא לא הגיבה.
התחלתי איתה.
התחלתי איתה ממש ממש בקטנה.
מה, איך התחלתי איתה? מה אמרת לה?
שאלתי אותה אם היא רוצה שניסע ביחד לחוג.
אוקיי, יפה. יפה, מהלך יצירתי. גרתם קרוב אחת לשנייה.
כן, הגיבה מאוד כזה, את יודעת, בנימוס, אבל כאילו לתחושתי התחמקה. איך שזה קרה, פשוט כאילו נעלתי את המקום הזה של היוזמה. סגרתי, נעלנתי, וככה עם עוגן עמוק בים, אמרתי, זה היה כאילו כל כך מביך.
כלומר, עד שעזרת אומץ, עד שבאת, אמרת, בואי ניסע ביחד, והיא ייבשה אותך.
ייבשה אותי, וזה היה כאילו ממש מביך, לא נעים, והתבטתי את היוזמה אחר כך למשך כמה שנים טובות.
כלומר, עברו, מאז אותו רגע שהבנת שאת חייבת לעשות משהו, ניסית מדבר אחד וננעלת.
במקום הזה של להתחיל עם נשים בחוגים, המקום הזה ננעל. עכשיו, בדיעבד, זאת הייתה טעות. עוד פעם, הנחת הנחות. אני הנחתי שהיא דחתה אותי. יכול להיות שהיא לא הבינה בכלל שאני מתחילה איתה. באמת לא, יכול להיות, לא התאים לה לנסוע יחד, כי לפני זה, ממש לפני החוג, או אחרי החוג היא עושה סופר, או שהיא רצה לדייט עם המאהב שלה, אין לי מושג, כאילו. ואולי אני באמת לא מתאימה לה, והכל בסדר. אבל אז לא הרגשתי שזה בסדר.
כן,
אז
מה אם היא באמת הסתכלה עלייך ואמרה, חני, נראית לי משעממת. לא, לא רוצה.
אוקיי.
זה הפחד, נכון?
אז זה ריסק אותי. היום אני מסוגלת להסתכל על הסיטואציה ולהגיד, אוקיי, אני לא חייבת למצוא חן בעיני כולם. לא כולם חייבות לאהוב אותי. זה שהיא לא מעוניינת אולי, אולי גם לא מעוניינת עכשיו, זה לא אומר שהיא לא תהיה מעוניינת בעתיד. זה שהיא לא מעוניינת אבל, זה לא אומר שום דבר עליי. זה אומר שאולי מבחינתה אין כימיה, וזה בסדר גמור.
זה נורא אמיץ.
מה?
אפילו להגיד משפט כמו, מבחינתה אין כימיה וזה בסדר, ואת משאירה את זה אצלה, ולא מבחינתה אין כימיה, אז אני בן אדם שאין לאנשים כימיה איתו, אני חושבת שזה הרבה פעמים מה שקורה.
הפחד שאחד מדחייה.
כן.
נועל אותנו.
הפחד מדחייה, ואולי אפילו עד שכבר גייס, עד שכבר עשית, עשית עם עצמך את השיחות, נשמת עמוק, אמרת את המשפט, ואז קיבלת הוכחה לכאורה מהעולם ש...
אבל זה הוכחה אחת.
כן.
אחת. תחשבו כמה, נגיד, אני חושבת רובנו, אוקיי? כדי למצוא את הבן זוג המדויק, עם כמה גברים אנחנו יוצאות, אני יצאתי, עם לא מעט, אוקיי? איך הציפייה הזויה הזאת שאני אתחיל עם אישה ספציפית אחת, והאישה הספציפית הזאת תגיד כן, ושיהיה לנו כימיה מושלמת, זה ציפייה הזויה. עכשיו, יש מה שנקרא חוק המספרים הגדולים. כשאתה עושה מלא, 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 משהו בסוף תופס. אם הנושא של חברות חשוב לכן, פשוט צריך לראות, סליחה על השימוש בטרמינולוגיה הזאת, אבל לראות לכל הכיוונים, והרבה, ולהתעקש ולא לוותר, ולא להקשיב לקולות המנמיכים שרצים לנו בראש, ופשוט להמשיך לעשות. עכשיו, כל התהליך הזה, אני מדברת איתך על שנתיים, ואז ערב אחד אני מתיישבת במיטה, ואני אומרת, טוב, אם מוחמד לא יבוא אל ההר, ההר יבוא למוחמד. ואני מתיישבת ועושה רשימה של 12 נשים שאני מכירה בצורה שטחית, שאני רוצה להכיר יותר לעומק. אני רוצה שהן יהיו חברות שלי. זאת היא אימא של בן בגן של הקטנה. עכשיו הבת שלי לא משחקת עם בנים בכלל. מה הסיכוי שלי להכיר אותם מעבר לאי בבוקר וביי בצהריים, כשאנחנו אוספות אותם? אפסי. וזאת אני פוגשת בטיול עם הכלבה, בשדרה. וזאת פגשתי באיזה מעגל עסקי, והספקנו לדבר אולי 3 משפטים.
אבל הייתה לך כימיה איתה, היה לך
כן,
איזה משהו איתה.
כן, והייתה נחמדה. וככה אני עוברת וסורקת, ומישהי חמודה שאנחנו מגיבות המון אחת לשנייה, ואני יודעת שהיא רחובותית מהפייסבוק. וככה אני עוברת ובונה רשימה, ומחליטה להקים קבוצה אצלי בבית. להזמין את כל האנשים האלה אליי הביתה.
וואו.
ואני עושה להם וואטסאפ. היי, מה נשמע? הם הכירו אותי, אוקיי? אני לא צריכה להציג את עצמי.
שטחית.
הכירות שטחית. אני עושה קבוצת נשים אצלי בבית, כל מוצאי שבת האחרון של החודש. בא לך לבוא?
לא, מה הולכת בקבוצה? למה את עושה אותה?
לא, קבוצת נשים, אולי אמרתי קבוצה חברתית.
וואלה, אוקיי.
כן. לא ביקשתי כסף עבור זה, כאילו, בא, פותחת את הלב את הבית שלי. רק תבואו. עכשיו, כן, חשוב לציין במאמר מוסגר שאני בעברי מנחת קבוצות. אז היה לי את הביטחון שאני יודעת לעשות את זה, אני יכולה להחזיק, לפחות בהתחלה, קבוצה, ולהנחות מפגש. וכל ה-12 אמרו כן.
כל ה-12 אמרו כן, וואו.
כן. מתוך ה-12, 8 נשארו, המשיכו לבוא במשך 2.5.
רגע. מה קרה שם?
מה קרה שם?
כל שבוע, מה עושים?
לא כל שבוע, פעם בחודש.
פעם בחודש.
פעם בחודש, כל מוצאי שבת אחרון של החודש. בהתחלה זה היה אצלי, אחר כך זה הפך להיות אצלהם. בהתחלה אני החזקתי את זה, אחר כך הצלתי סמכויות, מה שנקרא. וזה היה גם בבתים שלהם. כל אחת מעבירה משהו מתחום הידע שלה. תחביב, חלום, טיול, whatever, אוקיי? אז נגיד הייתה לנו הייטקיסטית שהייתה רוקדת זומבה. אז היא העבירה לנו מפגש זומבה. והייתה לנו דוקטורנטית לסיעוד. אז היא סיפרה לנו על הדוקטורט שלה. והייתה לנו הדרכת הורים, שעשתה לנו מפגש של הדרכת הורים. וכל אחת הביאה, הייתה לנו מישהי שהייתה עושה קרמיקה, הזמינה אותנו לסטודיו שלה, ועשינו אצלה חמסות. אני מאמינה שכל אישה יש לה מה לתת. וזה מה שעשינו. כל מפגש, מישהי אחרת מערכת, ומחזיקה את המפגש, חצי ממנו. היא מעבירה שעה, ואחר כך סתם שעה, קפה, פטפוטים. ומתוך ה-8 נהיו לי 3 חברות, תודה לאל.
וואו.
בתום ה-2.5 האלה הבנתי שמה שייצר את החברות זה המרווח של הזמן הזה ששהינו ביחד. לא רצנו. היה לנו קבוצת וואטסאפ שאנחנו היינו פטפטות בה בין המפגשים ומשתפות. כשאבא שלי נפטר, הקבוצה הזאת הייתה לי מאוד עוגן. הם עזרו לי לעבור את השיבה, את האבל, ונתן לי המון כוחות. וזה היה גם לאורך זמן, זה היה 2.5, זאת אומרת, לוקח זמן לבנות חברויות, והיה את העקביות. זה לא שפעם כן, פעם לא, פעם למה לא, כאילו כל חודש. השבת האחרון של החודש, היינו נפגשות כמעט ויהי מה.
אנחנו כבר נחזור לחני, אבל כמו חני, אתם בטח כבר חיים איזו תקופה, וגם אתם הרגשתם שהרבה קשרים חברתיים פשוט לא שורדים את מבחן הזמן. אנשים מחליפים עבודות, עוזבים לימודים ועוברים לערים ומדינות אחרות. קבוצת מחקר במייקרוסופט מצאה שבממוצע יש לאדם 396 חברים במהלך תקופת החיים שלו, אבל רק 33 מתוכם יישארו איתו שנים ארוכות. זה בערך 1-12. מתוך ה-33 האלה, רק 6 יקבלו את התואר חברים קרובים. והאחרים יהיו מכרים, חברים לבירה, שכנים או קולגות. עכשיו, עוד נתון מעניין זה שסוציולוג הולנדי בשם ג'רלד מולנהורסט, מאוניברסיטת אוטרכט, חקר 1,000 אנשים בני 18-65, והוא הראיין אותם פעמיים. בתחילת המחקר ושבע שנים אחר כך. ומסתבר שבשבע שנים האלה, אנשים החליפו מחצית מהחברים שלהם. עכשיו, מה המסקנה הפרקטית המעניינת פה? אני חושבת שחשוב לשים לב שאנחנו לא רק משמרים קשרים, אלא גם יוצרים קשרים חדשים לאורך החיים. אנחנו כל כך עסוקים בקריירה והקמת משפחה, שאנחנו לא שמים לב איך בשקט בשקט לאט לאט מאגר החברים שלנו מדלדל. אבל חשבתם פעם כמה זמן זה לוקח באמת להגיע למצב שאתם אומרים, זאת חברה ממש טובה שלי? כי כשאנחנו ילדים זה קל, אנחנו מוקפים באנשים כל הזמן וזה פשוט קורה. אבל מתישהו, עם ההתבגרות שלנו זה נהיה קשה יותר, והאמת היא שזה לא בגלל שאנחנו משעממים יותר, אלא פשוט אנחנו מבלים פחות זמן ביחד. כן, זמן. זמן הוא פקטור סופר משמעותי בליצור חברויות עמוקות ומשמעותיות. כי לא משנה כמה אנחנו מתחברים למישהו, בלי לעבור ביחד דברים, לשתף, לייעץ, להיות שם אחד בשביל השני, יהיה באמת קשה להתקרב. עכשיו, בדקו את זה גם במחקר, באוניברסיטת קנזס. בעצם בדקו כמה זמן לוקח לנו לטפס בדרגות של החברות, עד שאנחנו יכולים לומר, כן, זה חבר טוב שלי. התגלה שלוקח בין 40-60 שעות כדי לגבש ידידות כזאת יומיומית, שלום שלום. 80-100 שעות כדי לעבור שדרוג לחברות, ובערך 200 שעות כדי להפוך לחברים טובים. אז בעצם אפשר להגיד שכשאנחנו עוברים לשלב הבא הזה של החברות, אנחנו מכפילים או משלשים את כמות הזמן שאנחנו מבלים ביחד. אז למרואיינת הבאה ולי, יש בטח כבר 8,000 שעות חברות, נפגשתי עם ורס, הלוי יעל ורסנו, אחת החברות הכי טובות שלי, כדי לדבר על החברות שלנו.
היי.
מה קורה?
שוב שלום.
שוב שלום.
חוזרת אליכם.
נכון. היית כאן כבר בפודקאסט, ועכשיו הבאתי אותך למטרה מאוד חשובה, שנדבר על החברות שלנו.
או.
איך היית מדרגת את החברות שלנו?
הייתי עונה שאנחנו כזה אסירון עליון.
אסירון עליון. אסירון עליון.
כאילו, מעגל ראשון.
מה זה אומר מבחינתך?
את מבינה דברים, היית פה הרבה זמן, יש לך פזם בחברות הזאת.
אנחנו חוברות כבר 450 שנה בגדול.
כן.
כאילו מגיל 16. ובא לי שנדבר על מה לדעתך הופך את החברות שלנו לטובה. למה אנחנו במעגלים הקרובים אחת של השנייה?
אני חושבת שמה שהופך את החברות שלנו לטובה מבחינתי, זה שאני מאוד מאוד יכולה להיות עצמי איתך. נגיד לי מאוד קשה שאנשים כל הזמן מפרים את הגבולות שלי או דורשים ממני דברים. זה... שאני מתנגשת בדברים האלה באינטראקציות שלי כל הזמן, ואת מאוד לא מציבה את האתגרים האלה מולי, כאילו את מאוד נותנת לי מקום להתקרב ולהתרחק, שזה חשוב לי. נראה לי גם יש לנו כזה פשוט חיבור מאוד טוב בעולמות שאנחנו אוהבות, אנחנו יצורות באותה צורה.
יצורות?
כאילו, אנחנו מתלהבות מאותם שטויות, אנחנו יכולות עכשיו לנהל שיחה ארוכה מדי על דברים, על אותם דברים שוליים.
כן.
שזה די נדיר למצוא אנשים שאוהבים לעשות את אותם שטויות שאת אוהבת לעשות.
נכון.
אנחנו לא רבות. נכון. אני חושבת שאולי זה לא סימן טוב. נכון. בחברות לא לריב אף פעם. אבל
נכון,
אנחנו לא
ניסינו,
רבות.
ניסינו להתחיל את השיחה ממקום של כזה, איזה משבר היה לנו בחברות, ולא כן. מצאנו.
למרות שאחרי זה חשבתי, יש לי משבר להגיד לך.
נו. אולי בכל זאת
לא
נצליח.
לא, זה לא היה משבר. Okay. אבל אני כן חושבת שהיו לי שלבים בחיים שהתרחקתי.
כן.
ושלא היינו חברות טובות לאיזה שנה, שנתיים, ואז התקרבנו. וזה היה הגיוני כאילו בחיים, כי היינו באוניברסיטה ולא היינו, ואת נסעת לגרמניה, ואז חזרת, והיו כל מיני דברים כאלה. אבל אני כן חושבת שכזה, בסביבות האוניברסיטה, סוף האוניברסיטה, היה שם איזה שנה, שנתיים שהיינו חברות הרבה פחות טובות.
כן.
התראינו הרבה פחות. ואני כן חושבת שזה משהו שהגיע ממני, כאילו היה קשה לי להיות מאוד קרובה אלייך, בלי להשוות את עצמי אלייך. אז הייתי צריכה כזה to back off.
מאיזה בחינה, אבל כאילו מה היה המשבר? זה מעניין, אף פעם לא דיברנו על זה.
כן, זה לא איזה משהו שאני מחזיקה עלייך.
כן.
זה לא כזה, את לא זוכרת שאני כועסת עלייך, מאז גיל 21. לא, אבל כאילו היו תקופות, אני חושבת שהיה לי פחות טוב עם עצמי, ואז היה לי מאוד קשה להיות מאוד קרובה למישהי שמאוד מצליחה.
כאילו זו תקופה שהרגשת שאני מצליחה בה?
בדיוק, זה לא תקופה שהצלחת בה במובן המסחרי של המילה נאמר. כן? אני לא יודעת להגיד מה זה היה. כן הייתה תקופה שזה היה... שכזה ליהודית היה הכל.
באמת?
כן. עכשיו, יכול להיות לך את כל הדברים שאני רוצה, ושאני שמחה בשמחתך וחיית החיים שלי, שאני חושבת שאנחנו כזה... יש הרבה דברים בחיים שלך שהייתי רוצה לעצמי, אבל אני לא... אני לא חיה בהשוואה הזאת היום. בכלל, אבל כן אולי שם, שהייתי קצת יותר עבודה ולא יודעת מה אני רוצה מעצמי וזה, הדרך שבה הסתובבת בעולם הציקה לי. כי אני לא הצלחתי להסתובב ככה בעולם.
אבל איך הסתובבתי?
הלכת על הדברים שאת רוצה, את היית מאוד חדורת מטרה, דברים הסתדרו לך.
מעניין.
את ניסית והצלחת, ואני לא ניסיתי ולא הצלחתי. וזה לא היה בשום שלב של, כאילו, תדעת, ההצלחה המסחרית, אבל זה יותר היה באיך שאת הסתובבת בעולם, או איך שאת הסתכלת על העולם. כאילו, מבחינתך העולם היה כזה, מה הבעיה? ואני ראיתי רק בעיות בחיים שלי, כאילו, אני לא יכולה את זה, ואני לא יכולה את זה, ואני לא יכולה את זה, ואני לא יודעת כלום. אז אני חושבת ששם, כאילו, התרחקתי ממך, ואז באופן אורגני לגמרי, אני לא יודעת להגיד, כאילו, את הרגע, אולי פשוט, כאילו, הייתי בחרדות של אחרי לימודים, ולאט לאט הדברים שקעו למקום, וקצת גידלתי עמוד שדרה, והבנתי מי אני, ואיזה חיים אני חיה, ואז, כאילו, מהמקום הזה היה לי מאוד קל.
את חושבת שזה משהו גם שאני עשיתי כשהיה לא בסדר? כאילו, שלא ראיתי אותך, שלא...
לא. זה מצחיק, כי זה דווקא, כאילו, הכי לא... תקופת ההצלחה.
לא, הייתי כזה עובדת 20 שעות ביום, מרוויחה 1,000 שקל בחודש, כולם אומרים לי לא.
אבל אולי זה כי את הלכת על זה.
כן.
ואני לא הלכתי על דברים בחיים שלי, בשלב הזה. כאילו, אני רק ראיתי כזה פחדים, את רק ראית, זה יהיה שלי, זה יהיה שלי, זה יהיה שלי. ואני ראיתי, זה לא יהיה שלי, זה לא יהיה שלי, זה לא יהיה שלי.
וואי, זה ניסוח מה זה יפה. אני ממש שמחה שדיברנו על זה.
כן.
אני כן חושבת שאם אני רגע מתחברת למקום של מה עובד בינינו טוב, אני חושבת שיש לנו מאוד כזה תיאום ציפיות, גם בלי לעשות שיחות מאוד, אתה יודעת, ארוכות ומעיקות על תיאום ציפיות. כאילו יש משהו שהוא כזה... לא, שנגיד העניין עם הטלפונים. כאילו אני יודעת שאני יכולה להתקשר אלייך, ויש סיכוי גבוה שלא תעני לי, and it's fine, ואני עדיין ממשיכה להתקשר, ואת עדיין יכולה להחליט אם לענות או לא. אז אני יודעת שלא תמיד בא אחד לדבר בטלפון, אבל אני קיבלתי החלטה של, אני פשוט אתקשר כשבא לי, ואני לא אעשה מזה כזה, אוי, ורס, לא רוצה לדבר בטלפון, ואת פשוט כזה תעני כשאת יכולה. ובאופן מפתיע, את עונה הרבה יותר ממה שאת מאיימת, שאת לא עונה.
נכון, אני עונה. אני עונה די הרבה בסוף.
כן, כאילו בסוף יש לי איזה 85% הצלחה, שזה מאוד גבוה.
היופי הוא שאת קצת כמו פעם, את לא מפסיקה לנסות, את כזה, זה שלי, היא תענה. ואז כנראה, ואז אני כזה, אוקיי, אני עונה.
כן, אבל אני חושבת שיש לנו משהו שהוא מאוד נטול רגשי. לעשית לי את זה, זה כזה משהו מאוד תכלסי.
אנחנו גם, speaking of אותנטיות, אנחנו גם מאוד יכולות להגיד את הדבר. כאילו, יש הרבה, אין הרבה מאוד התנחמדות. במקום הזה. נגיד, אם אני מוזמנת לאיזושהי מסיבה, לא בא לי לאנשים במסיבה, אני לא צריכה להגיד לך, וואי, יש לי משהו אחר. אני כזה, לא יודעת, פחות מתאים לי.
כן.
ואני חושבת שזה הדדי, תגידי לי,
כן. אני חושבת שיש משהו שהוא כזה דווקא לא חופר בחברות שלנו, אבל לא בקטע לא מעמיק, אלא בקטע כזה של, it's fine.
It's fine, כן. אני מאוד מרגישה שיש לי הרבה מקום להיות, בלי להצטרך להיות שום דבר אחר.
כן.
כזה.
כן.
איזה חמודות אנחנו, ג'יזוס קרייסט, כולם ישנאו אותנו.
בהמשך לזה יש קטע שזה שאנחנו בשלבים מאוד שונים בחיים, וזה גם, it's fine. זה כאילו, אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה, לא יודעת, לגמד את זה שאני בזוגיות ארוכה, ואת כזה יוצאת לדייטים.
כן, אני מרגישה שיש הרבה חברויות שמתפרקות על דברים כאלה. לא מתפרקות, אלא מתמסמסות להם לאט לאט, כי אנשים מתעניינים בדברים שונים. אני לא יודעת, יש לי הרבה חברות רווקות, ויש לי הרבה חברות בזוגיות, ונראה לי שפשוט, לפחות אצלי, כשאני מחוברת לבן אדם, אז אני כאילו לא כל כך רואה את הקטגוריה.
כן. לא, אבל לפעמים זה מתפרק סתם על כזה, אין לי כוח לשמוע על חיתולים כל היום, או אני, כאילו, אני בשלב אחר ואת לא מבינה אותי ואני לא מבינה אותך, כאילו, אף אחד לא מבינה מה השנייה עוברת, ואני חושבת שאנחנו כן מצליחות להבין מה השנייה עוברת, למרות שאנחנו לא חיות מציאות דומה.
לגמרי, כי אנחנו מכירות אחת השנייה.
נכון.
בסופו של דבר, לא יודעת, את לא הפכת להיות בן אדם אחר כשהולדת את ינוגי.
נכון.
זה פשוט היה פרק חדש בחייך, ואני, I'm here for it.
כן.
כאילו, אוהבת הילדים שלך, אוהבת את בעלך, בקטע הפלטוני.
אני חושבת שזה משהו נורא קול בך.
תודה.
אבל מה לדעת איך הופך את זה לכזה אפשרי? את זה שאנחנו בשלבים שונים וזה ממש לא אישו.
גם אני חושבת שזה הרבה מאוד קרדיט מזה הולך לאיך שאת אימא. החיים שלך לא סובבים סביב הילדים שלך, זה משהו שמעסיק אותך, זה החיים שלך, אבל את כן יוצאת בערב ואת חושבת על דברים אחרים, ואנחנו מדברות על ספרים ועל סרטים ועל דיסני ועל מערכות יחסים בחיים שלנו. ועל האדרן, אלה שיחות חשובות. זה לא שיחות, אני לא מדברת עם אימא לשני ילדים. אני מדברת עם יהודית, וליהודית יש מה להגיד על העולם. וגם יש לך מה להגיד על העולם שלי. גם כי את מגיעה עם איזה עולם תוכן שאני מאוד שמחה לנצל.
כן.
אבל גם כי אני לא יודעת מה, הרווקה התל אביבית, אני יעל.
נכון.
אז... אני חושבת על דברים שהם גם זה וגם הרבה מעבר לזה.
כן.
עוד דבר נראה לי, זה שאנחנו הרבה חיות את החיים שלנו ביחד. אני מרגישה שיש הרבה חברויות שכזה נפגשים פעם בחודש או חודשיים ומדברים על מה היה.
כן.
אבל מה שהיה הוא תמיד מאוד חיצוני לחברות. ואין ממש כזה את הדברים שחווים ביחד ושעושים ביחד. ואני ואת חוות הרבה ביחד. כאילו נכון. אפילו בזה שאנחנו עובדות, אז... אני לא מגיעה אלייך ומדווחת מה קורה לי בעולם שלי, ואת מדווחת לי מה קורה לך בעולם שלך.
נכון, יש לנו מרחב משלנו.
כן, את חלק מהעולם שעליו אני מדווחת.
אני חושבת אבל שאת מעשית, כאילו, אני רגע רוצה להגיד לך כזה, מה אני מקשת נותנת לי הרבה בחיים, כזה, כי אני חושבת שגם יש משהו בחברות שכזה, כל אחת מרגישה שהיא מקבלת משהו ונטענת במשהו, ואני מרגישה שאני גם מקבלת ממחמון כיף, תמיד יצירתי, תמיד שנון, תמיד כזה שובר את הקופסה, כאילו משהו שהוא כזה נורא חי, וכזה מוסיף קריצה לדברים. וגם אני מאוד אוהבת את כמה שאת באמת בן אדם זורם. את כזה, אני אגיד לך, אם אני כזה אומרת, בא לי לעשות משהו, מי יזרום איתי על הטרלול הבא, ואז תזרום איתי. מה עוד, יש עוד משהו? כנות, אני חושבת שכנות. כאילו, את מאוד כנה איתי.
כן. כזה... שזה לטוב ולרע, לא? אני מרגישה שכנות זה קצת ההפך של זרימה. כאילו, כנות זה גם הרבה פעמים להגיד לא.
נכון, אבל אני יודעת שאם אני כזה אשאל דעתך על משהו, תגידי לי את האמת.
כן.
ואתי כזה, זה מכוער. מה חשבת לעצמך?
כן, לא בקטע כלבתי, אבל...
לא, את טובה
שלא
אליי.
שלא יחשבו.
לא, באהבה, באהבה. זה לא מרגיש לי כאילו אלבון, אלא מרגיש לי שאת באמת כזה, אומרת לי דוגרי, כזה כן, כן, לא, לא. וגם אני חושבת שהמתנות שאת נותנת לי, הן תמיד המתנות הכי טובות. שהן מתנות מאוד מחוץ לקופסה, את לא כזה תקני לי בגד.
זה נכון על המתנות של שתינו, אני חושבת. אנחנו תמיד כזה שבוע לפני יום הולדת שואלות אחת השנייה מה חסר לך בחיים.
נכון.
ותמיד כזה המתנה באה למלא משהו.
נכון. אז נגיד מתנות ממש טובות שנתת לי, סתם שיהיה השראה לאנשים שמקשיבים, זה שאחרי הלידה, אז נתת לי מתנה כזה בייביסיטר, את עצמך. כאילו זמן שכזה...
הנה, אני.
כן, כזה זמן של הנה איקס ערבים שאת ומקסוכים לצאת, ואני עם הילדים, וזה באמת המתנה הכי טובה שיש. כאילו זה יותר טוב מכל בגד או מכל משחק, כי זה באמת מה שההורים הכי הכי צריכים, ויש בזה משהו נורא... שאת נורא רואה אותי שנותנת לי מתנה כזאת. זה באמת מה שאני צריכה. או שהייתה עוד מתנה שנתת לי שהייתה ממש מרגשת, שסידרתי את המיילים שלי. נשמע אחרי כאילו יבש, אבל זה באמת בעיה שיש לי...
זה ביקשה, זה לא שאני כאילו קמצנית עכשיו לא לקנות להציץ.
לא, זה באמת, באמת קושי שיש לי בחיים, שאני לא מצליחה להשתלט על תיבת המייל שלי, וזה יוצר לי רגשות אשם, ובעיות של לוז, ודברים מתפספסים, ופשוט ישבתי איתי ועשיתי איתי משהו שאני לא מצליחה לעשות לבד, חזקת לי את היד ופתרת לי את העניינים, אז סידרת לי את התיבת מייל.
כן, זה היה מייל, זה היה בחיים. מייל והארון, במתנה והארון, אחת.
נכון, והארון, נכון, וסיננת לי מלא בגדים החוצה. כן, עזרת לי לסדר מלא, כאילו, משהו שאת עוזרת לי לסדר הרבה דברים, כזה במובן הגשמי, ובמובן הרוחני, ובמובן הכתיבתי. כאילו, את הרבה כזה, גם אני מבקש ממך, תסתכלי רגע על טקסט שכתבתי, ואת כזה, זה לא, תשימי את זה פה, תעשי את זה כאן.
כן.
ולפעמים אני מחזיקה אותך בראש במין, מה ורסי אתה אומר, איך ורסי אתה אומרת לי לסדר עכשיו את הדבר הזה.
באמת?
זה, כן.
זה מצחיק, אני חושבת שאת עוזרת לי לסדר את הדברים יותר הרגשיים. בסדר פיזי את לא משהו. let's face it.
כן, לא. ממש לא.
אבל בדברים רגשיים של, אוקיי, מה אני עושה בצד הזה? מה אנשים בחיים שלי רוצים? כאילו, בכל הדברים האלה, את מגיעה ממקום שהוא מאוד רציונלי ופשוט, מאוד נטול אגו, ואני כזה, אוקיי, זה המצב, אלה האנשים, זה מה שהם רוצים. ופתאום הכל כל כך ברור, כאילו, אני מבינה איזה שחקן אני בסיטואציה. וזה ממש נקודת חוזקה שלך.
איזה כיף. מה יהפוך את החברות שלנו ליותר טובה?
I like it. נראה לי אם יהיה לנו יותר חוויות מופרעות ביחד. כרגע יש לנו הרבה מאוד שגרה ביחד, אבל אנחנו לא כזה עושות דברים מחוץ לקופסה, רק שתינו. אבל אני חושבת שזה אבל נכון לכל חברות. Mm-hmm. הנה אני, אהיה המומחית לחברות עכשיו.
כן.
חושב שמה שעושה חברות טובה, זה אשכרה לחוות דברים מעניינים בחיים ביחד. Mm-hmm. ואני חושבת שאת כל החברות הטובות שלי, אני הכרתי במצבים כאלה שבאמת עברנו משהו ביחד.
צריך יותר כאלה.
כן. מה את היית אומרת?
כן, אני חושבת שזה רעיון טוב. כלומר, אני לא יודעת אם זה מה שהיה הופך את זה מכזה, מ-great to unbelievably amazing, אבל כאילו זה בהחלט משהו ש-I would sign up for. אוקיי. כזה הייתי רוצה. אז תודה רבה, ורסי. אני אוהבת אותך. אני מאחלת לנו שנהיה חברות עד גיל 200.
גם אני מאוד אוהבת אותך, ואני ממש ממש שמחה שאנחנו חברות.
איך אני אוהבת את ורס? ובאופן מצחיק, אני גם מאוד אוהבת להיות איתה ביחד, אבל לבד. להיות כזה באותו חלל שכל אחת עושה את שלה, ולהיות לבד ולהיות בודד, או בודדה, זה לא אותו דבר. כשאנחנו לבד, אנחנו פשוט פיזית, אובייקטיבית, נמצאים בלי אנשים אחרים. כשאנחנו בודדים, יכול להיות שאנחנו עם מלא אנשים סביבנו, אבל אנחנו מרגישים מבודדים. אנחנו מרגישים שאין לזה שום יתרון שהם כאן, ולפעמים זה אפילו רק עוד יותר מעצים את תחושת הבדידות שלנו. בדידות הופכת למציאות עצובה של החיים העמוסים והיעילים שלנו. עוד לפני הקורונה שבו היא לא עזרה לנו כל כך, פרסמו בבריטניה למשל שיותר מ-9 מיליון מתוך ה-65 מיליון תושבים של בריטניה, מעידים שהם תמיד או הרבה מרגישים בודדים. עכשיו, בלי להלחיץ, מסתבר שלהרגיש בודד זה גם לא בריא. להרגיש בודד מעלה את הסיכון שלנו למוות ב-26%, כמובן, כשזה לאורך זמן. זה יותר מהסיכון של עישון קבוע או אלכוהול קבוע או השמנת יתר. אז בבריטניה הגדירו ב-2018 תפקיד חדש ומרגש כדי לא רק לסבול, אלא גם לעשות. הם הגדירו שרה לענייני בדידות. מישהי שהתפקיד שלה זה לגבש אסטרטגיה כדי להתמודד עם הבדידות בבריטניה. וגם אנחנו יכולים להיות השרים לענייני חברות שלנו. אנחנו יכולים ליזום ולא רק לחכות ליד הגורל. חני לרמן שלנו, ממקודם, לא רק הסתפקה בפתרון כזה לעצמה, אלא היא הפכה את הפגת הבדידות שלה ליוזמה חברתית. אז הנה ההמשך של השיחה שלנו. אז מה קרה אחרי החוג חברות?
בעצם הקבוצה הזאת הייתה מין אב טיפוס של מיזם שהקמתי עשור אחר כך. הילדות שלי גדלו. כבר לא הייתי צריכה להסתובב בשום גינה אחר הצהריים. פתאום התרוקן אחר הצהריים. את עוד לא שם, זה יגיע.
כן.
והתחילו מחשבות קיומיות של מה אני עושה עם החיים שלי. ואז עלה לי רעיון הזוי. להקים מיזם חברתי של קבוצות נשים שהמטרה שלהם היא חברתית. זה היה תהליך מאוד ארוך עבורי שצריך ממני לצאת מהארון. היה לי ברור שאם אני הולכת לעשות מיזם כזה, אני צריכה להסביר מה הקשר שלי אליו.
כן.
אלוהים, איזה פחד. מה אני יודע בפייסבוק, שהייתה תקופה שלא היו לי חברות, כאילו איזה בושות, אלוהים. ממש הייתי צריכה ללכת למאמנת, מטפלת כזאת לכמה חודשים, לעבוד על הביטחון העצמי שלי, כדי להיות מסוגלת לעמוד בחשיפה. ולפני 3 שנים יצאתי עם פוסט מאוד חשוף בפייסבוק. זה היה יותר קשה מללדת.
באמת?
כן. זה היה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי עם לוהה, לבוא ולדבר בפומבי. על משהו שאף אחד לא מדבר עליו כמעט, ולהודות במשהו שאף אחד לא מודה בו, זה אימאלה, זה כאילו סרטים, זה להתעורר ממש כאילו כמו בסיפורים שטופת זהה בלילה. אבל למרות כל החרדות, בעלי יושיב אותי איזה יום אחד לשיחה, ואמר לי, תקשיבי, אם את לא תצאי עם המיזם הזה, בתסריט הטוב, את תיחי בתחושת החמצה עד שהרית ימי חייך, ובתסריט הרע, מרוב עוגמת נפש את תפתחי מחלה. ואז מהפחד שאני אחיה בתחושת החמצה, החלטתי שאני יוצאת עם הדבר הזה, וכתבתי את הפוסט הזה בפייסבוק, וחשבתי שאני הולכת, שכל האיברים הפנימיים שלי מבפנים זזים מרוב פחד.
Yo.
עשיתי את זה, וסגרתי את המחשב והלכתי לישון. וקמתי בבוקר, וזה היה פשוט וואו. כאילו, כמות התגובות והאהדה וההזדהות, זה היה פשוט לא יאומן. התחלתי לקבל את ההכרה שמה שאני עברתי, הרבה מאוד אנשים עוברים. ואז ראיינתי המון מנחות, לקחתי יועצת עסקית, בנינו פורמט של קבוצות, מה התכנים, מה עושים בהם, המון עשייה ולילות לבנים, ולפני 3.5 שנים יצאנו בפרסום של המיזם, וקיבלתי בחודש 1,500 פניות.
וואו.
זה הרגיש כמו צונמי כזה. ובשלוש שנים אני חושבת שקיבלתי משהו כמו 7,000 פניות, וזה היה באמת מדהים.
וואו.
באמת מדהים. ובאמת אישש לי את המחשבה שכאילו לא, מה שאני עוברת לא, הוא לא רק שלי.
וואי, זה רגע של חמלה עצמית.
רגע של ריפוי. כן. ממש. בעלי אמר לי, כאילו 1,000 טיפולים פסיכולוגיים לא היו יכולים לעשות, מה שהמיזם עשה עבורך.
לראות שאת באמת לא לבד.
כן.
שיש הרבה מאוד נשים ואנשים שגם מרגישים.
כן, ועוד אלה שהשאירו את הפרטים זה האמיצות ביניהם.
כן.
וזהו, והמיזם רץ 3 שנים, השתתפו בו מעל ל-700 נשים, ב-38 קבוצות ברחבי הארץ.
המון. שמה, הקבוצה הזאת הייתה מין שכפול של מה שהיית עושה בימי שבת בבית שלך? מה?
סוג של, כן. בעצם לכל קבוצה הייתה מנחה. בנינו תכנים שהמטרה שלהם לייצר אינטראקציה. גם לאנשים לקח זמן להבין את הסיפור הזה. כל הזמן נשים היו שואלות אותי, מה התכנים? מה התכנים? תכנים. אנשים מאוד רגילים לבוא ולקבל תכנים. כן. אז הייתי אומרת להם, אין תכנים.
אתן התוכן.
אתן התכנים. מה שאתם תביאו למעגל, זה מה שיהיה. כי המטרה היא לייצר ביניכם היכרות, ואחרי 4 חודשים אנחנו אומרות לכם ביי ביי, ואתם ממשיכות לבד.
כלומר, בעצם את אומרת, אני לא מפתה אתכם באופן עקיף שתכירו חברות על הדרך, אלא אתם באות בשביל להכיר חברות.
כן.
וגם קראת לזה חוג חברות.
קראתי לזה חוג חברות.
שם יפה.
תודה.
ואיך, ונהיו חברויות שם?
אז עשיתי מחקר ערכה פנימי, אני שם מאוד רצינית, וגילינו ש-37%, שזה לא מעט, 37% מהאנשים הצליחו לשמר קשרי חברות שהם עשו בחוג מעל לשנה.
37% זה הרבה.
כן. עוד פעם, זה לא כספומט שאת מכניסה ויוצא לך 100 שקל.
כן.
תלוי כמה את מגיעה לתהליך פתוחה, כמה את יוזמת, כמה את נענית כשיוזמים איתך, כמה את שיפוטית, רובנו מאוד שיפוטיות. גם אני הייתי מאוד שיפוטית ופספסתי המון נשים בדרך בגלל האג'נדות שהיו לי במוח לאיך צריכה להיראות חברה שלי. אני כאילו...
איך חשבת שהיא צריכה להיראות?
היא הייתה צריכה להיראות בגיל מסוים. זאת אומרת, נשים שנגיד היו 5 שנים מעל או מתחת לגיל שלי, לא היו נכנסות לי לפריים בכלל.
וואו.
לא, לא, נגיד מישהי שהיא עשור מעליי, לא הייתי... זה כמו שטח מת במראה. Mm-hmm. לא רואה אותה בכלל.
כן.
רציתי שהיא תהיה בגילי, רציתי שהיא תהיה קרובה. כשהייתי צעירה הייתי גם קצת הבלה, ותרגמתי חוכמה לתואר אקדמי, אז כאילו רציתי שהם יהיו אקדמיות. Mm-hmm. כשפספסתי המון נשים בטמטומי שהיו מהממות ולא אקדמיות, היה לי כל מיני תסריטים בראש. כאילו, בקיצור, חייתי בסרט, ממש.
וואו. Wow.
כמו שקריירה זה עבודה, וזוגיות זה עבודה, והורות זה עבודה, ברור לי היום שגם חברות זה עבודה.
אז תודה רבה רבה לך.
תודה רבה רבה לך שהזמנת אותי.
אוקיי, אז אולי גם לכם יש עכשיו חיוך על הפנים. רוצים להתקשר לאיזה חבר או חברה, מרגישים את החום הזה בלב. אז מסתבר שכן, אתם אשכרה מרגישים חם בלב פיזית. נעמי אייזנברגר, שהיא פרופסור לפסיכולוגיה מאוניברסיטת קליפורניה, רצתה לבדוק את העניין הזה, שהאם זה שאנחנו אומרים שמשהו מחמם לנו את הלב, הקשרים החברתיים שלנו, האם הם באמת מחממים במובן הפיזי? ובמחקר שהיא עשתה ב-2013, היא ביקשה מחצי מהמשתתפים להחזיק מין קרית חימומית כזאת, ולחצי מהמשתתפים להחזיק כדור שלא היה חם, ובאופן לא מפתיע, אלה שהחזיקו את החימומית, ראו במוח שלהם שאזורים שאחראים על זיהוי ותגמול על חום פיזי פועלים. ואז, נכון זה נעים כזה, ואז אייזנברגר אספה הודעות מהמשפחות והחברים של המשתתפים, וחצי מההודעות היו כאלה אוהבות ונחמדות, וחצי היו לוגיסטיקות ועובדות וכאלה. ואז הסתכלו לפעילות המוחית של נבדקים, תוך כדי שהם קוראים את ההודעות האוהבות בפעם הראשונה. ומסתבר שאותם אזורים מצביעים שהיו פעילים, כמו עם החימומיות, היו פעילים, שוב. אז יש כאן משהו שמראה לנו שגם המוח שלנו מאותת לנו את החום הזה, כדי להרגיש מתי אנחנו מחוברים. חברות אמיתית שומרת על הלב שלנו והמוח שלנו חם. אז לא נוציא אתכם מפה בלי אתגר. למי הגיע הזמן להציע להיפגש? תחשבו על בן אדם אחד, חדש או ישן בחיים שלכם. חברה מפעם, מישהו שהיום פתאום מוצא חן בעיניכם, נראה לכם נחמד. ותציעו לו באומץ לב ובחיוך להיפגש. ויש ציטוט נחמד, לא שלי, לא זוכרת מי אמר אותו, שאומר שכל זר הוא חבר שעוד לא הכרנו. אז מי יודע, אולי זאת תהיה תחילתה של חברות נפלאה. אז תודה רבה לכם. אני הייתי יהודית כץ, הייתי כאן היום חני לרמן ויעל ורסנו, והיינו בעוד פרק של חושבים טוב. אז תודה רבה לכם שאתם כאן באוזניים ובלב, שאתם נותנים לדבר הזה משמעות אדירה. ואם אהבתם את הפרק, תשתפו אותו. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, מוזמנים גם לתמוך בו באופן חד פעמי או קבוע, לשתף אותו, להשאיר פידבקים בשלל הפלטפורמות, אייטיונס, ספוטיפיי, איפה שאתם מקשיבים. וזהו, תהיו בריאים ושיהיו לנו חברויות משמעותיות. יאללה ביי!